ערב היורצייט ה-133 של הרב הירש, רבי שמשון ברבי רפאל הירש, זכותו יגן עלינו. נלמד קטע קצר מדבר תורה שהוא כותב על הפרשה שלנו. הוא מאוד אקטואלי והוא תמיד נכון, וננסה קצת להעמיק בדברים. בפרשה שלנו יש את הייחוס של משה רבינו, ומתארים אותו כבן שבט לוי. נכון? זה בדיוק מה שהוא היה, יש ראובן, שמעון, התורה מספרת, ואז לוי. ובדיוק את הייחוס המדויק של משה רבינו. התורה כאן באה לספר לנו, אומר הרב הירש, שמשה רבינו הגיע כבן לשבט לוי. מה קורה בשבט לוי? כשאנחנו חוזרים לשבטים, יש את ראובן, יש את שמעון, ואז לוי. כל שם של שבט מסמל על משהו, כמו שבעצם מה שהאימא, האימא הגדולה לאה, הרגישה כשהם נולדו, כשקראה השם בעוני, כי אתה יהבני אישי, קראה שמו ראובן, כי שמע השם כסנועה אנוכי, קראה את שמו שמעון, ובלוי זה הפעם ילווה אישי אליי. הרב הירש עומד על כך שראובן זה ראה השם בעוני, זה מצב של מצוקה, נכון? ראה השם, הקדוש ברוך הוא ראה כמה אני סובלת, כמה קשה לי, את עוני ואת יגיע כפיי, ראה אלוקים, את הקושי שלי. ראובן זה על שם הקושי, המצוקה. שמעון זה כי שמע השם כסנועה אנוכי, זאת תחושה של דחייה. זאת אומרת, האימא, כשהיא הביאה לעולם את השבט הזה, היא הביאה אותו עם הכוח הזה, והוא כוח גדול וקדוש, ודיברנו על זה בפעם אחרת. אבל זה כוח כזה, זה הגיע לעולם. לוי הגיע לעולם מתוך תחושה של תקווה, מתוך תחושה של ביטחון. הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים. הפעם יהיה טוב, הולך להיות טוב, ילווה אישי אליי, הולך להיבנות פה בית יהודי, תחושת עושר של חיי נישואים של לאה, הפעם ילווה אישי אליי. מתוך התחושה הזאת, לוי ושבט לוי בא לעולם. וזה משפיע. זה משפיע לדורות, כי אצל זה הולך ומתגבר אצל יוחבד. יוחבד, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. זה מצב אבוד, נכון? כמו שהגמרא בסוטה מספרת לנו, עמדו כולן וגירשו נשותיהן, כולם התגרשו כי אין מה טעם להביא ילדים לעולם כשהם הולכים ליפול ליאור. הולכים להרוג את הילדים האלה. איזה טעם יש להביא ילדים לעולם? וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. יש פה חיזוק של תקווה, חיזוק של ביטחון, חיזוק של אמונה, לדעת שלמרות הכל יהיה טוב. זה איש מבית לוי לוקח את בת לוי. היא בשביל להתחתן והוא בשביל להתחתן היו צריכים כוח של שבט לוי. הפעם ילווה אישי אליי. כוח של ביטחון, כוח של תקווה. כשמשה נמצא ביאור, אחותו נמצאת שם עם איזה כוח. ותת הצו אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. ביתי, קלי נבואותך, אומר לאבא של עמד אביה ותפח על ראשה. ביתי, קלי נבואותך, איפה הנבואה שלך? יבטא אמרת, הילד הזה יושע את עם ישראל. מרים הולכת, היא עומדת שם. היא יודעת שהנבואה תתקיים, היא יודעת שיהיה טוב. יש לה ביטחון, יש לה אמונה, יש לה תקווה. היא עומדת שם, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. איך זה יהיה? בטח שיהיה טוב, השאלה איך. ולכן היא עומדת שם ומסתכלת. מהכוח הזה, מהתקווה הזאת, מהביטחון הזה, וגם מההכנעה שיש בהתנהגות של יוחבד, כשהיא בעצם מתחתנת בכל זאת, ומביאה את משה לעולם, ושמה אותו בסוף של היאור, כי הכנעה מגיעה גם כמתוך כוח של תקווה, אז האדם יכול להתגבר על חוסר העונים שלו, אבל זה נשאיר כעת בסוגריים. ודווקא במקום הזה, מהביטחון והתקווה, מגיע לעולם משה רבינו, שמה הכוח הגדול שלו? ענווה. ענווה בנויה על הכוח הזה של ביטחון ותקווה. אלו הדברים של הרב הירש. והדברים של הרב הירש הם תמיד עמוקים מאוד, ויש בהם המון עומק. וזה מעניין, רואים את זה תמיד בספרים, הוא תמיד פותח ומעורר את המחשבות, הוא לא בא וסוגר דברים דוגמטי, אלא פותח את המחשבה. ובאמת הרבה פעמים רואים, ובשיעורים שלנו דיברנו בדברי הרב הירש על ציצית, רואים שם את המהלך, הוא פותח את הסוגיות, ומתוכם הוא ממש מתחבר לדברים שמתמערים בפנימיות התורה, בקבלה, בחסידות, במחשוב, דברים שהם באמת מתוך הדברים של הרב הירש. תמיד חשבתי שזה פשוט כי תורה תמיד מתחברת, זה תורה אחת, אז לכן הוא מגיע מהכיוון הזה והוא מגיע מהכיוון הזה, אבל זה מתחבר לאחד. אתמול בלילה, בערב, שלח לי חבר, הפנה אותי לשיעור של הרב גרינברג, הרב של מונקס, שהוא תלמיד חכם, והקהילה הזאת היא קהילה שצועדת בדרכו של הרב הירש, שהוא מספר שהרב הירש בגיל צעיר קיבל מהדוד שלו את ספר הזוהר ולמד בו, ובאמת, לא רק מתוך התוכן, אלא מידיעה, הספרים של הרב הירש בנויים באמת על היסודות האלה של הקבלה, אז ככה שזה לא רק העומק מתגלה, אלא הוא באמת כיוון לעומק הזה. בוא ניקח את הרעיון הזה שמתבאר לנו כאן וננסה, לא נפתח אותו לגמרי לכל העומק עכשיו, אבל קצת יותר להכניס אותו אל החיים שלנו. מידת הענווה היא מידה נפלאה. היא כוללת את כל המידות הטובות. איך מגיעים לענווה? הדרך להגיע לענווה זה דרך ביטחון. דרך התחושת תקווה, תחושת ביטחון, אז האדם מסוגל ליישר מבט על החיסרון, להודות בו ולחיות עם אמת פנימית. לא להתנפח בגאווה, להתנשא מעבר למה שאני, אלא להודות באמת ולחיות באמת. כשהאדם נמצא במצב של מצוקה, בעוני, הוא מרגיש לא טוב, הוא מרגיש קשה, הוא לא מסוגל להודות באמת. הוא מתגאה כי אם הוא יוותר, אם הוא ירפה, אם הוא לא יחזיק בכוח, הוא לא יוכל להחזיק מעמד. אם האדם מרגיש דחוי, הוא לא מסוגל להגיע לענווה. הוא לא מסוגל להיות שלב במצב האמיתי שלו וכך להתקדם. הוא חייב הוא משקר את עצמו כדי להרגיע את עצמו מהדחייה שהוא מרגיש שהוא חווה. כדי שהאדם יוכל להגיע באמת למידת הענווה, הוא חייב וצריך את הבסיס של הביטחון, של התקווה, ומתוך הביטחון והתקווה על המצע הזה יכול לנבוט ולצמוח העץ של הענווה. זה המצע, ככה זה גדל, זה הוויטמינים שזה צריך. זה נכון גם לגבי האדם עם עצמו בעבודה הפנימית שלו, וגם באדם ביחס לסובבים אותו, ביחס לילדים, ביחס לחניכים, לחברים, לחברה. היה סיפור שהוא סיפור קשה, אבל חשוב לדעת אותו. יש לו המון משמעויות. היה סיפור לפני כמה שנים בירושלים. אני לא יודע אם הסיפור היה בדיוק כך, אבל בתור משל הוא ודאי טוב. נער צעיר, בחור צעיר שרק לפני תקופה קצרה קיבל את הרישיון לרכב, לקח לילה אחד את המפתח של הרכב של אבא שלו. הוא לקח את המפתח של הרכב ונסע. בבוקר אבא קם, לא מוצא את המפתחות של הרכב, יורד גם לא מוצא את הרכב, מבין שכנראה הילד לקח את הרכב ונסע. הוא מנסה, מתקשר לישיבה, מתקשר לפה, מתקשר לשם, לא מוצא אותו, פונה למשטרה, ובאמת אחרי כמה שעות מצאו את הרכב בוודי, לא רחוק, ורחמנה ליצלן, השם ישמור ויציל, הילד, שאם אני לא טועה, הוא היה בן יחיד, היו עוד בנות, אבל הוא היה בן יחיד, לא בעולם הזה. הכאב היה נורא, ובאמת היו כאלה שחשבו בין החברים, שזה בטח חבר פלוני, מה עם החבר פלוני, החבר הכי קרוב שלו, מחפשים את החבר, הוא לא נמצא, מגלים אותו בפנימיה, ישן. העירו אותו, ניסו זה, ואחרי כמה דקות הבחור נשבר וסיפר ש... הוא היה עם הילד ברכב, הם היו שתי חברים ברכב, נסעו ביחד, ואחרי שהם הידרדרו לוודי, הוא הצליח להיחלץ, עלה, תפס טרמפ, ונסע לישיבה, נכנס לפנימיה והלך לישון. רק עכשיו הוא התעורר. זאת אומרת, הוא השאיר את החבר שם, הוא לא קרא לעזרה. הכואב בסיפור הזה היה, כשהוציאו את הבחור מהרכב, התברר שהוא לא קיבל מכה חזקה, קשה מדי בנפילה של הרכב לתאום. הוא היה לחוד שם, אבל סך הכל היה חטח. הוא כנראה דימם למוות במשך כמה שעות, והוא מת מאיבוד דם. זאת אומרת, אם החבר היה קורא לעזרה, כשהוא עלה למעלה, בדרך הטבע כנראה שהילד עדיין היה נשאר בחיים. שמעתי ממחנך שסיפר שהוא דיבר פעם את הסיפור הזה בפני קבוצה של בני נוער, והוא שאל אותם, מה היה צריך בשביל שאותו... נער שהלך והלך לישון בפנימיה ולא קרא לעזרה בשביל שהוא כן יעשה, כשהוא כן יקרא לזה, מה הוא היה צריך, מה הוא פחד. והם כולם אמרו, כל הנערים, כל אחד בשפה שלו, שהוא היה צריך שיאמינו לו ושלא יאשימו אותו ושהוא לא אשם בזה, ולמרות שהוא מרגיש שהוא בטח גם חלק מזה והוא גם אשם בזה ויצעקו עליו, שיקבלו את מה שהוא אומר. והדבר הזה הוא כל כך חשוב, תחושת הביטחון הזאת שנותנת מקום שאדם יכול להישיר מבט על החיסרון, להכיר בחיסרון ולספר על החיסרון שלו, זה משהו שאדם צריך ליצור כלפי עצמו כמו שהזכרנו, אבל גם ליצור כלפי הילדים, נערים, ילדות, נערות, שחשוב שהם ישתפו, וישתפו אפילו בחוויות שהם מרגישים את עצמם אולי אשמים, אבל שהם יוכלו לדבר על זה ויוכלו לספר על זה. זה דבר שמדברים עליו המון. אבל זה לא מספיק לבוא ובוא תספר לי מה אתה עובר, בוא תספר לי אולי... לא, תיצור מצע, תיצור את הקרקע הזאת של תחושת הביטחון, תחושת התקווה, שאדם יודע נער, נערה, או אדם, או חבר, יודע, שהוא יכול לספר, קשה לי, אני מתמודד, אני מאשים את עצמי, לא יודע, והוא יודע שישמעו, יאמינו לו, לא יאשימו אותו על מה שהוא אומר. כי אם בן אדם מחזיק משהו, והוא לא יכול לספר, כי הוא לא יאמינו לי, יאשימו אותי, זה נורא. בדידות גרועה ממוות. אבל אנחנו יכולים ליצור, גם כלפי עצמנו, ושם זה מתחיל, האדם עם עצמו, את המקום הזה של אני בטוח, אני טוב, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, אני אגיד, יהיה טוב, אני ישיר מבט על החיסרון שלי, ומתוך הביטחון האדם יכול להגיע לענווה, ולחיות עם אמת, עם כנות פנימית. וגם כלפי ילדים, נערים, חברים, סביבה, את המקום הזה שאדם יכול לדבר, יש לו את תחושת הביטחון, שהוא יכול לספר על ההתמודדות, לספר על קושי, לספר על דבר שקרה, ולא יאשימו אותו. והביטחון והתקווה נותנים מצע להגיע באמת לדיבור האמיתי ולדיבור של הענווה. דבר חשוב, ואפשר לשים לב אליו בחיים, זה דבר שדורש קצת מחשבה. ביטחון, תקווה, כבסיס להכנעה ולהגיע לשיא של הענווה. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנצליח באמת להגיע לתובנות האמיתיות בעצמנו, לביטחון האמיתי, לתקווה האמיתית, ומתוך זה גם לזכות למדרגת הענווה בשלמות. כן יזכנו השם.